הכל חי אונליין, 93fm.co.il. קהל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא שלימות העשייה אצל האדם. התורה בספר בראשית פרק מ"א אומרת, ויאמר פרעה אל יוסף, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. אתה תהיה על ביתי, על פיך אישה כל עמי, רק הכיסא אגדל ממך. מה הכוונה? רק הכיסא אני אגדיל ממך? אתה תעמוד בראש הנהגת מצרים, רק בדרגת הכבוד אני אהיה מעליך. אתה תהיה המנהיג, אני רק אהיה בתואר מלך. וזה דבר תמוע. איך ייתכן שהמצרים מקבלים את יוסף כמלך עליהם? איך פרעה מוכן לקחת אדם זר ולתת לו תפקיד מכובד כל כך? מה ראו ביוסף? אמנם חוכמה יש לו, אבל בשביל זה למכור את כל מצרים לאדם זר? מה התמורה שהוא ידע לתת? התשובה היא, אומר הסבא מקלם, פרעה ראה את העירת שמיים שיש אצל יוסף. אלוקים יענה את שלום פרעה, את זה אמר יוסף. ומזה התפעל פרעה ואמר, אחרי הודיע אלוקים אותך כל זאת, אם אתה אדם ירא שמיים, היראת שמיים שלך היא מרשימה. הרושם שמעניקה תכונת יראת השמיים היא רושם כל כך גדול, עד כדי כך שפרעה מוכן לתת את הנהגת המלוכה ליוסף. כי כשאדם מיישר את עצמו לערכים, ולא מיישר את הערכים אל ליבו, אם בליבו יש קנאה, שנאה, תחרות, צרות עין, חוסר הערכה כלפי עצמו, כלפי החברה, כל מיני תכונות שליליות, והוא מיישר את השכל שלו לפי הלב עם המידות השליליות שיש בו, ואז הוא משכנע את עצמו שכל מה שהוא עושה אכן ראוי וטוב. מה הכוח המניע? הלב. מהו הכוח המובל? זה השכל. אומר שלמה המלך, למה זה מחיר ביד אקסיל לקנות חוכמה ולב עין? מה יעזור לקסיל לקנות עוד ועוד חוכמה אם לב מידות טובות אין לו, מכיוון שכל החוכמה היא תשרת את המידות הרעות שיש לו. הוא מיישר את השכל שלו אל הלב שלו, וזה ניכר. אדם כזה יכול להיות מרשים כי הוא חכם. חכמים המה להרע, להיטיב לא ידעו. הוא יכול להיות מרשים בזווית הראייה שלו, הוא יכול להיות מרשים בסגנון הדיבור שלו, אבל ניכר שהוא מדבר מתוך תאוות הלב, הכבוד, השנאה, העוינות, התחרות שיש שם. ומצד שני, יש את האדם שהוא ירא שמיים, ומיישר את ליבו לערכים. לא את הערכים ללב, אלא הוא מיישר את הלב לערכים שלו. ומזה התפעל פרעה, כשהוא ראה את יוסף, והוא אומר, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת. אתה אדם ירא שמיים, אתה זה שיודע לומר, ברגע דרמטי ששואלים אותך אם אתה יודע לפתור חלומות, אתה הוא זה שמודיע על האמת ואומר שלי אין את הכוח, אלא אלוקים יענה את שלום פרעה. פרעה רואה שיש כאן אדם נאמן, זה יוסף. אדם נאמן שברגע שצריך יוסף לשלוח את העגלות לאביו, הוא לא שלח אלא אחרי שקיבל אישור מפרעה. שלוש פעמים התורה אומרת שאת העגלות, בשביל לאסוף את אביו, שלח יוסף על פי פרעה, מהרשות של פרעה. זוהי גודל הנאמנות והזהירות של יוסף, שלא נטל מאומה עבור עצמו, למרות שהוא היה מושל בכל ארץ מצרים. הדברים נעשים בתכלית השלימות. אמרו רבותינו, מופיע ברש"י, יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים. אליעזר, עבד אברהם, לפני שהוא מתחיל בשיח שלו, למה הוא הגיע? בשביל למצוא את השידוך ליצחק. הוא רוצה לקחת את רבקה, ויומר, עבד אברהם אנוכי. הוא קודם כל מדבר על כך שהוא עבד אברהם. ולמה באה ההקדמה הזו? הרי בלאו הכי כך עתיד להתברר. אלא, אמרו חז"ל, היה קלסטר פניו של אליעזר דומה לשל אברהם. כשאמר לבן, בוא תיכנס, היה סבור שהוא אברהם, כך אומר המדרש. למה? היות שקלסטר פניו של אליעזר היו דומים לקלסטר פניו של אברהם, לא רצה אליעזר ליהנות אפילו רגע אחד מהכבוד המדומה, ולכן הקדים ואמר, עבד אברהם אנוכי, לי אין לי כלום משלי. הוא לא רצה ליטול הנאה ממה שלא ראוי לקבל הנאה, מכיוון שאם והיה, והוא אכן אברהם אבינו, הוא אכן בעל מעלה גדולה כמו אליעזר, ומשבחים אותו בגלל שהוא אליעזר. אז אם הוא אברהם אבינו, משבחים אותו על זה שהוא אברהם אבינו, ניחא. אולי הוא היה יכול להרגיש יותר נוח עם זה שמכבדים אותו בגלל שהוא אברהם אבינו. או אם והיו היו יודעים שהוא אליעזר ומכבדים אותו בגלל שהוא אליעזר, ניחא שהוא נהנה מהכבוד הזה. אבל כאשר רק הפנים שלו דומות לפנים של אברהם אבינו ונותנים לו כבוד כי חושבים שזה אברהם אבינו, כמו שאומרים רבותינו במדרש, זה כבוד מדומה. הוא לא רצה ליהנות מהכבוד המדומה, אפילו לא לרגע אחד. אמרו חז"ל, אותו דבר, המלאכים אמרו ללוט שמשחיתים אנחנו. הם נדחו ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא 138 שנה, כך אומרים רבותינו במדרש. ולמרות שהמשיכו לאחר מכן ואמרו, וישלחנו השם להשחית. כלומר, הם הוסיפו שהם נשלחו על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל, היות שברגע הראשון הם נטלו הנאה לעצמם, הנאה לא ראויה, לא נכונה, אלא מדומה. משחיתים אנחנו, הם הרי לא משחיתים, הם רק נשלחו להשחית, הקדוש ברוך הוא המשחית. אבל היות שהם נטלו לעצמם הנאה מרובה מדי ממה שלא הגיע להם, לכן הם נענשו. זה לא אומר שהאדם לא ירגיש תחושת הנאה, שמחה, סיפוק, ודאי שכן. האדם צריך להרגיש תחושה נהדרת של שמחה בעבודת השם, ושמחה כל כך גדולה, עד כדי כך שאין דבר בעולם הזה שיכול לשמח את האדם יותר מאשר השמחה בעבודת השם. ומהי השמחה? ולישרי לב שמחה. כך אומר דוד המלך בספר תהילים. ומהו ההסבר לכך? בספר שם משמואל, פרשת תצווה כתב, שיש מישהו בבחינת איזו גיבור הכובש את יצרו. הוא מתמודד ונלחם עם היצר הרע. הוא מכריח את עצמו שלא לחרוג משורת הדין, לקיים את המצוות ולהימנע מהעבירות. הוא מתמודד עם היצר. לפעמים הוא מתגבר ומצליח, לפעמים פחות. אבל הוא בעזרת השם תמיד יהיה בעלייה ובהתרוממות. אבל שמחה שלימה לא תמיד ישנה, מכיוון שישנם רגעים של עלייה וירידה. אבל יש מי שעולמו רואה בחייו, כמו האבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, שעליהם אמרו שהם זכו לחיים מעין עולם הבא, היכן בעולם הזה. ומהו עולם הבא? אומרת הגמרא מסכת תמיד בדף למד ג', בעולם הבא ישנה מנוחה. זה עולם המנוחה, עולם הבא. עולם המנוחה ממלחמת היצר. האדם רק חווה את היצר הטוב, וזוהי השמחה הגדולה ביותר שישנה. מכיוון שכאשר ישנו יצר טוב ויצר הרע, ישנה מלחמה, לא תמיד ישנה מנוחה. אבל בעולם הבא, עולם המנוחה, אין יצר הרע, רק יצר טוב. ואין שמחה כהתרת הספקות, כך אומר הרד"ק בפירושו לספר משלי, על הפסוק מאור עיניים ישמח לב. כאשר יש לאדם את מאור העיניים, את ההסתכלות הנכונה והבהירה, מאור עיניים ישמח לב. השמחה של האדם, שמחת הלב, היא כאשר אין לו יותר ספקות. אין שמחה כהתרת הספקות. האבות הקדושים הגיעו למדרגה הזו. איך האדם הגיע למדרגה הזו? התשובה היא כמו שמצינו אצל פרעה, שהקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו. למה? אומר הרמב״ם, היות שהוא מרצונו הכביד את ליבו בהתחלה, כך היה בהמשך, שהקדוש ברוך הוא המשיך להכביד את ליבו יותר ממה שהוא פרעה בעצמו הכביד את ליבו. כך גם כן במידה טובה, אם האדם שומר את עצמו מהעבירות ומקיים את המצוות, הקדוש ברוך הוא עוזר לו ומסייע בידו לאטום את היצר הרע ולחזק את היצר הטוב. והרמב״ם אומר, השמחה שישמח האדם בעשיית המצווה ובאהבת הקהל שציווה בהן, עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו. כך נאמר בספר דברים, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. הגמרא אומרת על הפסוק בספר קהלת, ושיבחתי אני את השמחה. זוהי שמחה של מצווה, האדם צריך להיות שמח בשמחת המצווה. המגיד משנה כתב, עיקר הדבר שאין לעשות שום מצווה מצד שהיא חובה עליו והוא מוכרח ואנוס בעשייתן, אלא שיהיה שמח בעשיית המצווה, יעשה הטוב מצד שהוא טוב ויבחר באמת מצד שהיא אמת, ויקל בעיניו התורח, תורח המצוות, ויבין כי לכך נוצר לשמש את קונו. וכשהוא עושה מה שנברא בשבילו, ישמח ויגיל. אומר המהר"ל בחידושי אגדות מסכת שבת בדף למד, השמחה היא שלימות הנפש, והעיצבון בדיוק הפוך, חיסרון בנפש. השמחה היא כאשר האדם מצליח להביא לידי ביטוי את התכונות שלו, את היכולות שלו. מתי האדם מרגיש מסופק? מתי האדם גאה בעצמו? כאשר הוא מצליח להפיק מעצמו יותר ויותר יכולות, כוחות, עשייה. כלומר, הוא מוציא מהכוח אל הפועל, מביא לידי ביטוי את התכונות שלו. השמחה היא השלימות, שלימות הנפש. והאדם נדרש לקיים את המצוות בשמחה, והשמחה עצמה היא מגדילה את היכולות של האדם. ולמה? מכיוון שכשאדם שמח הוא חושב בצורה בהירה יותר, טובה יותר, מחודדת יותר, יעילה יותר, חכמה יותר. ובספר חרדים כתב שהאדם, אם הוא רוצה להגיע לרוח הקודש, זה יהיה בזכות עשיית כל מצווה בשמחה. תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, לכן היו הצרות החורבן מרובה מידה טובה. אם האדם מקיים את המצוות בשמחה, הוא זוכה לרוח הקודש, לקדושה שהייתה בבית המקדש, או בכל אופן מאין לה, כך כותב בספר חרדים. ולכן אמרו רבותינו במשנה בפרקי אבות פרק ד', וירץ למצווה, ששכר מצווה מצווה. אומר רבינו עובדיה מבר תנורה, כל מה שאדם מתענג בעשיית המצווה נחשב למצווה בפני עצמה. שכר מצווה מצווה, שכר לא רק במובן של תגמול, אלא במובן של הרגשה טובה, הרגשה נעימה. כל מה שאדם מסתכל ומתענג בעשיית המצווה, זה עצמו נחשב למצווה, והוא נוטל שכר על המצווה שהוא עשה, על העונג והנאה שנהנה בעשיית אותה מצווה. כך אומר רבינו עובדיה מבר תנורה למשנה, הווי רץ למצווה. והחידה כתב בספר עבודת הקודש בשם קדמונים, שאדם שמקיים מצווה בשמחה, הוא נוטל שכר הרבה על עשייתה בשמחה, יותר מהמצווה עצמה. וזה מה שאמרו רבותינו, גדול הנהנה מיגיעו. ומה היגיעה? היגיעה בעמל התורה, בקיום המצוות, גדול הנהנה מהיגיעה שלו בעשיית המצוות. כך כתב בספר אורחות צדיקים, כל העושה מצווה בשמחה, יש לו שכר אלף ידות יותר ממי שהמצוות עליו למסע. אדם שמקיים מצווה והיא עליו למסע, ודאי, זה קשה, זה לא תמיד קל. אבל אם והיה, והוא מצליח להגיע לדרגה כזו שהוא שמח בעשיית המצוות, כל העושה מצווה בשמחה יש לו שכר אלף ידות יותר ממי שהמצוות עליו למסע. השמחה היא תוצאה של הזדהות האדם עם המצווה, עם מצווה המצוות. וכך כתב הרמב״ם, שכל המצוות לא ניתנו אלא כדי להגיע על ידן לאהבת השם, לדבקותו של האדם בקדוש ברוך הוא. אומר החידה, אם יש לה סתרא אחרא, אחיזה באדם על ידי כך שהוא מקיים את המצווה בשמחה, מזדקך החומר שבו, מתמלא אהבה ויראת השם, ואין אחיזה להסית רעך רבו, את כולה גרש יגרשנה, ולכן אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, שמחה של מצווה. ורבינו בחיי, בהקדמה לפרשת בהעלותך כתב, כי השמחה היא מובילה את האדם להשגת רוח הקודש. ולכן דווקא בשמחת בית השואבה, הדגש של המילה בשמחת, היו שואבים רוח הקודש. אומר רבנו בחיי, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, השיב השופטינו כבראשונה, ואז הסר ממנו יגון והנחה. מה הקשר בין השניים? אם והיה, ולא תהיה לאדם יגון והנחה, אז אפשר שהשופטים ישובו כבראשונה, מכיוון שידיעת השכל, ההבנה, החוכמה והבינה במה היא תלויה? בשמחה ובהסרת היגון והאנחה. לכן הרמב״ם בשמונה פרקים כתב שהעצבות היא מונעת מהאדם את קבלת הנבואה. לכן כל אותם שנים שיעקב אבינו התאבל על יוסף, נסתלקה ממנו רוח הקודש. השמחה היא תוצאת השלימות, שלימות הנפש, והשלימות הזו היא מגדילה את מרחבי ההשגה, ההבנה, החוכמה וההרגשה של האדם. ושלימות האדם היא כאשר האדם מקיים את המצווה מתוך שמחה של מצווה. כמו שאמרו רבותינו, שכל יום ויום יוצאת בת קול ואומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני די לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת. כל העולם כולו ניזון בזכות הברכה של חנינה בני. כדאי שכל העולם כולו יהיה בשביל אדם כזה, והאדם הזה חנינה. בשבילו היה כדאי שהעולם יברא. רבי חנינה בן דוסה לא רצה ליהנות כלום מהעולם הזה, היה מסתפק במעט שבמעט. מציאותו האמיתית להיכן היא שייכת? רק לעולם הבא. הבעל לשם טוב הקדוש מפרש את הקשר בין העוני הגדול של רבי חנינה בן דוסה למה שכל העולם כולו היה ניזון בזכותו. משל לצינור שעשוי להמשכת נוזלים ממקום למקום, כמו שהצינור לא נהנה מהנוזלים שעוברים בתוכו, כך הצדיק על ידי מעשיו הקדושים ממשיך השפעות טובות לעולם. הוא לא רוצה, הוא לא חפץ אלא להשפיע לכל באי עולם, אבל לטובת עצמו הוא לא מחפש, הוא מסתפק במועט בקו חרובין. רמז לכך אפשר למצוא, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה, בשביל אפשר לפרש בזכות, אבל גם בשביל מלשון השביל, הצינור שפתח רבי חנינה בן דוסה לכל העולם כולו. על ידי המידה הזו של הסתפקות במועד, זכה להיות שביל וצינור להמשיך שפע לעולם. השלמות היא כאשר האדם מסתפק במועד ומתמקד בעיקר. העיקר זה הקיום התורה והמצוות. וכאשר הוא מקפיד על קיום התורה והמצוות, הוא עושה את זה בצורה מושלמת. 100% רגש, 100% מיקוד, 100% עשייה. התורה אומרת בפרק מ"ו בספר בראשית, ויאסור יוסף מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, וירא אליו. אומר רשי, מה הכוונה וירא אליו? יוסף נראה אל אביו. שואל הגאון רב חיים שמואלביץ, מה החידוש יש כאן? יעקב אבינו אהב את יוסף, ואהבה הייתה כמים הפנים לפנים. באופן טבעי ודאי היה לו רצון אז לראות את אבא שלו, ובעיקר שהוא יודע את גודל הצער והאבל של אבא שלו על הפרידה הארוכה שהייתה ביניהם. הוא יודע שהוא יוסף בקשר כל כך מיוחד עם אבא שלו. אז מה הכוונה כשהפסוק אומר וירא אליו? יוסף נראה אל אביו? אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, יש כאן עדות. היה לו רצון אז לראות את אבא שלו, והרצון מובן והגיוני. בכל זאת, הוא כבש את הרצון שלו, וכשעלה לקראת אביו, לא היה בליבו אלא רצון אחד, מיקוד אחד, להראות את עצמו אל אביו, על מנת שאבא יראה אותי, ותהיה לו שמחה וקורת רוח. אני לא אתמקד בהנאה שלי, בשמחה שלי, אלא במצוות כיבוד הורים, בהנאה, בתועלת, בתחושה הטובה שתהיה לאבא, שלא תהיה מעורבת שום כוונה אחרת בעשייה הזו. לכן אומר רשי, וירא אליו, יוסף נראה אל אביו. כל הדגש היה לא, יוסף רוצה לראות את אביו, אלא להיראות. לראות את אביו זה למענום, למען יוסף. להיראות לאביו זה למען אביו, למען יעקב אבינו. זוהי שלימות המעשה שהמעשה נעשה ללא פניות להנות ממעשה המצווה, אלא אך ורק לשם שמיים. על הבסיס זה מסביר הגאון רב חיים שמואלביץ את החומרה הרבה כל כך שאמרו חז"ל כשדיברו על איסור לקיחת ריבית. כתוב שמי שלוקח ריבית וחי לא יחיה, כך אומר הנביא יחזקאל פרק י"ח. אומרים רבותינו במדרש מות רבה, הוא לא חי בתחיית המתים. למה עונש חמור כל כך? התשובה היא, היות שעכשיו הזולת, הוא סובל, הוא זקוק לעזרה, הוא זקוק לתמיכה, הוא נמצא בזמן של דוחק. כשאדם גומל חסד עם החבר שלו, הוא מלווה לו בעת הדוחק, זה דבר נהדר. אבל אם הוא מנצל את גמילות החסד ואת המצוקה, את הכאב, את תחושת הדוחק שיש ללווה, בשביל עצמו, למען השגת תועלת, זוהי הריבית. וזה מה שהכניע יוסף בליבו, את הרצון הגדול לראות את אבא, למרות שהרצון היה כשר, אבל כיוון שסוף סוף הוא לא רצה להיות הוא הנהנה מהמצווה, הוא לא רצה להיות זה שנוטל לעצמו בזמן עשיית המצווה. הוא רצה שלא תהיה מעורבת בעשייה שום נגיעה עצמית, ולכן הקפיד יוסף לעלות ולהתראות עם אביו, בכוונה יחידה למען להיות נראה אל אביו. וגם במקום שנראה שדיבר קשה, לדוגמה, מצינו בהנהגת יוסף שהוא התנהג לכאורה בהנהגה שנראית כתמועה. כתוב היקר יוסף את אחיו, אומר רשי, כשנמסרו בידו, הכיר שם אחיו וריחם עליהם. לכאורה לא מצינו שריחם עליהם, עד רבה דיבר איתם קשה, אמר להם אתם מרגלים, הכביד עליהם, הקשה עליהם. אלא זה בא מתוך רחמים. למה? הוא דיבר איתם קשה כדי שיקירו בחטא וישובו בתשובה שלמה. לא בשביל נקמה, חס ושלום, אלא הפוך ממקום של רחמים. ובכל זאת יכולה בקלות להשתחל אל ליבו פנימה הרגשה, תחושה של נקמה. אבל יוסף נזהר שהלב יהיה נקי. ולמרות שכותב המסילת ישרים, מתוקה היא הנקמה. בכל זאת הכתוב אומר, התורה מספרת ויקר יוסף את אחיו. גם בזמן הדברים הקשים, אומר רשי, ריחם עליהם. לא הייתה מעורבת בעשייה שלו הרגשה קשה. הוא לא חיפש את הנקמה, אלא כשנמסרו בידו, הכיר שמך וריחם עליהם. ומצד שני, אומר בשיחות מוסר הגאון רב חיים שמואלביץ, כתוב על יוסף, והיא יוסף יפה תואר ויפה מראה. אומר רשי, כיוון שראה את עצמו מושל, התחיל לאכול, לשתות, לסלסל בשערו, אמר הקדוש ברוך הוא, אביך מתאבל ואתה מסלסל בשערך, אני מגרה בך את הדוב. מיד לאחר מכן, סיפור אשת פוטיפר ויוסף. העלילה שלא הייתה, אבל כך היא סופרה על יוסף. אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, יש כאן מידה כנגד מידה. אתה, יוסף, במקום להתאבל, אם אפשר כך לומר, כמובן שלא אנחנו נדבר על הראשונים קדושים כמלאכים, אלא רק בשביל ללמוד ולהפיק תועלת, ואיך שהדברים נראים לעיניים שלנו, בהבנה שלנו. יוסף מסלסל בשערו, עושה למען עצמו, הוא לא עסוק בלהתאבל על אביו, אלא למען עצמו מסלסל בשערו, אפילו אם נאמר שזה היה לתועלת לשם שמיים, אבל היה בזה מימד של נגיעה בדבר. צדיק הזה, והקדוש ברוך הוא מדגדק עם צדיקים כחוט השערה, רוצה להראות הקדוש ברוך הוא ליוסף במה הוא טעה, ואז מידה כנגד מידה, אם אתה מסלסל בשערך, נהנה יותר מדי, ולא לשם שמיים, מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא מגרה בו את הדוב, אם אתה עסוק ביופי, האתגר הבא, הקושי הבא, יהיה קשור לאותו דבר. זוהי המידה כנגד מידה, כאשר האדם הוא נוטה לעצמו, אז מעניקים לו ממה שהוא לקח לעצמו ולא ראוי לקחת לעצמו, עוד ממה שהוא לקח, רק בצורה בזויה יותר. הוא נטל לעצמו את ההנאה של מסלסל בשערו, נתנו לו בצורה בזויה יותר, יותר ממה שהוא לקח לעצמו, ואני מגרה בך את הדוב. סיפור אשת אדוניו של פוטיפר עם יוסף. וכמובן מרובה מידה טובה, כשאדם עושה לשם שמיים, אז הוא זוכה לדברים הרבה. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.